בהמשך פה, כבוד הרב דומב, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדבר על עניין מאוד 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 מהותי וחשוב להחזיק טוב טוב את הראש כדי להבין, כדי לרדת לסוף דעתו, לסוף דבריו ולכוונתו, כי מדובר פה בגאונות להגדיר את זה כך. הנטייה של פעימת הלב מן ההתנגדות לציונות עצמה אל עבר ההתנגדות לפעולות פרטיות ספציפיות של הציונות, הנטייה, המעבר מפעימת הלב של כל החרדים מהתנגדות לציונות עצמה באופן גורף, כללי, אל עבר התנגדויות ספציפיות לפעולות מסוימות של הציונים, הנטייה הזאת, הסטייה הזאת, הייתה סטייה מאוד מאוד מוצלחת לטובת הציונות, והייתה נטייה, סטייה מושלמת בעזרת אלה שקראו להם דתיים. מלחמה עבור התורה והדת. בכל פעם היה איזשהו עניין לתקן, שבכל פעם עמד על הפרק. והייתה איזו מלחמה נגד עוול ספציפי זה או עוול ספציפי אחר של הציונים, וזה היה ממלא את כל האוויר. פתאום היה משהו נגד שבת, נגד הציונות קיבלה החלטה שסותרת את התורה בעניין ספציפי אחד, אז כל הדתיים התחילו עם רוחות פרצים ושיח ציבורי בעיתונות בעיתונות וברדיו על העניין הספציפי הזה, ושזה חייבים תקן את זה, והציונים עושים פה חוק, מחקוקים פה חוק נורא, וזה בעצם מה שאפשר את השחת הדעת המוחלטת של כל הציבורים החרדיים שעד אז נלחמו בציונות, בעצם הציונות, ואז הדתיים היו השליחים של הדתיים הציונים היו השליחים של התנועה הציונית כדי להסב אותם משם, להסתות אותם מהדרך הזאת, שלא ילחמו נגד הציונות אלא שיתעסקו בדבר פרטי ספציפי זה או אחר, בגזרה זאת היום ובגזרה זאת מחר. זאת אומרת שלא יצאו נגד הציונות, אלא שיצאו נגד דברים ספציפיים של מחוקקים הציונים. וההבדל פה הוא אדיר בין הציונות לבין הציונים. ומפני זה, הרגש של הניגוד לעקירת הדת היה בכללו. הולך ושוקט, הולך ושבע. הגחמות הפרטניות הספציפיות האלה, הסביעו בקרב הציבורים החרדים את הכמיהה או את ההבנה שהם צריכים להתנגד לציונות ולא למעשה ציוני ספציפי שקורה היום או מחר. זה הסביע את זה, והציונים מכירים והכירו את הטקטיקה הזאת. זו טקטיקה שהנחש מכיר אותה, הוא מסב את תשומת הלב של ההמון לאירוע ספציפי שעליו הוא שם הנחש את אור הזרקורים, ואז אותם ציבורים רצים אחרי הרצועה של הכלב במקום אחרי הכלב, או הם רצים אחרי הסימפטום במקום לרוץ אחרי התופעה, וזה שואב את כולם. כך עובד היום השיח הציבורי וכך זה עבד אז. והרב פה מגדיר את זה בצורה מדהימה. מהמזון הזה, זה היה המלחמה הזאת, המלחמות הספציפיות הקטנות האלה, עבור תיקון פה, תיקון שם, זעקה פה, זעקה שם, של מעשה ספציפי בתוך המנגנון הציוני, ולא נגד הציונות כולה, זה היה המזון שהסביע את כל התנועות החרדיות, את כל החסידויות, את כל הזרמים הליטאיים, את כל את כל האדמו"רים, את כל גדולי הרבנים, את כל גדולי ישראל, בעיקר דרך הציבורים שלהם, שהנחש הלעיט אותם על דבר ספציפי כדי שיקבלו את המזון שלהם שם וילחמו על דבר ספציפי, ואז הם לא ילחמו על הדבר המהותי, על הציונות עצמה. וזה הצליח. אז מהמזון הזה של מלחמה עבור תיקונים, הם הזינו, זה היה המזון שלהם, והציונות סיפקה להם את זה, בכוונה תחילה. כי ככה הנחש עובד. מעשי פשע ועוול של הציונים הולכים ומתרבים, ולכן גם התיקונים, הזעקות והמחאות, צריכות ללכת ולהתווסף, והן הולכות ומתווספות. המאבק עבור התיקונים, עבור כל גזרה ספציפית, המאבק הזה הולך ומתחזק, והשכחה והטעות בעצם עניין, במהות עניין הציונות, הולך ונשכח, הולך ומשתכח, והעניין מתקבע על זה שיש כל פעם מריבות נגד פעולה ציונית זו או אחרת נקודתית, במקום נגד הציונות עצמה. וככה הציונים הקפידו על הטקטיקה הזאת, וברגע שכלי התקשורת בידיהם, וכלי התקשורת בידיהם, גם אז, גם לפני 200 שנה הם היו בידיהם, אז ברגע שהם מתמידים בטקטיקה הזאת, הם מקבעים את ההתנהגות של הקורבן שלהם. לאמיתו של דבר, המלחמה עבור תיקונים, תיקונים זה שוב, זה הדברים הספציפיים הנקודתיים של פתאום פה חוק, פה גזרה, ואז צריך מאבק, ופה חוק ועוד גזרה, ואז צריך עוד מאבק, זה מביא עוד לעוד מאבק מבחינת הציבורים החרדיים, וככה משתכחת המלחמה במהות. אז לאמיתו של דבר, המלחמה עבור תיקונים בציונות, הייתה מלחמה נגד ההתנגדות לציונות, שהרי באותה שעה שאתה מתנגד לאיזושהי פרצה בחומת הדת, ועבירה במעשה, עבירה למעשה של הציונים, באותה שעה אתה מכריז שהציונות בעצמה נכונה ושהיא מתקבלת. אתה מכיר בהם כשאתה מתנגד למשהו ספציפי שלהם, ואתה לא מכיר בהם כאשר אתה מתנגד למהות שלהם. אתה מכיר בהם כשאתה מתנגד למעשה ציוני, זה או אחר נקודתי, ואתה לא נקלע לזירה שלהם ולא מכיר בהם בעצם, כאשר אתה מסרב להישאב אל הדברים הנקודתיים שהם מנסים לגרור אותך אליהם, ואתה נאבק אך ורק בתודעה בקרב הציבור החרדי, ומחרים, לא משתף איתם פעולה נגדם, אלא מחרים אותם. באותה שעה אתה מכריז שהציונות בעצמה, שעצם הציונות היא נכונה ומתקבלת, רק דברים ספציפיים אלה ואחרים, נקודתיים היום, נקודתיים מחר, הם לא נכונים, ובעצם זה אתה מכריז שהציונות עצמה היא כן בסדר. ולא עוד, אלא זאת אומרת שדווקא שהציונות ושאיפתה הלאומית עם מדינה עצמאית היא השאיפה והמטרה היקרה והגדולה. מפני זה נכון ונחוץ ללחום רק כדי לתקן את המעוות שבה. ולכאן הם לקחו, לכאן לקחו אותנו. בטענה זו באו הדתיים בכל עת ובכל השמות שקראו לעצמם והופיעו בהם, בכל ההופעות שלהם, כל התחפושות שלהם, וכך היו אומרים, אנחנו הציונים הכנים, אנחנו הציונים האמיתיים. נכון, הציונות שלנו היא הנכונה, היא לא ההרצליאנית. ופה הם בעצם הכירו בציונות ורק יצרו מין חיכוכים או מחלוקות פנימיות, וזה מה שהציונות רצתה. אז הם אמרו בעצם, אנחנו אוהבים את הארץ ביותר, אנחנו דואגים בשביל המדינה והציונות ביותר, ומפני דאגה ונאמנות זו, מוכרחים אנו לתקן את כל הנחוץ לתקן. כן, אנחנו לא מסכימים עם הציונים בדרך שלהם, אבל אנחנו מסכימים עם הציונות. זה בעצם, לשם, לפינה הזאת הם גררו אותנו. הציונים מכבדים את המכריזים כרוזים כאלה, ואת הלוחמים האלה. למה הם מכבדים את זה? מפני שהם יודעים שאלה, המאבקים הקטנים, הנקודתיים האלה, עוזרים להם ולא לוחמים נגדם. מפני שהם אוהבים ולא שונאים. שונים המה הנטורי קרתא, שומרי העיר, בשינוי גדול, מהותי. אם כי מדברים גם כן לפעמים על פרצה בדת על ידי הציונים, אם מוכים המה גם כן על חילול שבת של הציונים, אבל דברים הללו המה גם לסימן מה שהציונות היא בעצמה. זאת אומרת, הם גם נלחמה נגד מהות הציונות. ומעולם לא הייתה מחאה מהם נגד חילול שבת בלבד, אם לא תתלווה עם זה באותה שעה, התנגדות לציונות ולציונים, לציונות עצמה. הם לא ימחו נגד גזרה של שר, הם לא יתייחסו לרזולוציה הנקודתית, כי הם מבינים שברגע שהם יתייחסו לאיזושהי רזולוציה נקודתית, הם בעצם משרתים את המטרה של הציונות. הם תמיד, גם כשהם מוחים ומפגינים נגד הציונים, או מעשה ציוני נקודתי, הם תמיד מחזקים גם את העובדה שהם לוחמים מראש נגד הציונות עצמה. ואפילו אם זאת לא נאמר בפירוש באותה שעה על המקום, על אתר. אבל הכל יודעים ורואים שאין זאת הודעה באלף, כן? שאין זאת הודעה במדינה עם הרצון והחפץ לתקן אותה, את הציונות או את המדינה, אלא ניגוד מוחלט מכל הבחינות. ניגוד עקרוני ולא ניגוד נקודתי. יודעים הם מה הציונים את החילוק הזה, את ההבדל בין הלוחמה ברזולוציה הנקודתית והשיח החרדי של החרדים המדומיינים, היום נגד גזירה כזאת, מחר נגד גזירה אחרת, מתייחסים ורבים כל היום עם הממשלה ועם הכנסת. ברגע שזה הופך להיות מפלגתי, המאבק הוא בין מפלגתי. ואז הוא מאבק שמכיר במדינה ומכיר בציונות, והוא נאבק על נקודות קטנות מתוך הציונות, מתוך המגרש, מתוך הזירה של הציונות, ופה הציונות מנצחת. ואם כי ללוחמים הדתיים, מושיטים כבוד והספקה עבור מלחמתם. הם הרי, המלחמות של הדתיים המדומיינים משרתים את הציונות, כי הם בעצם מכירים בציונות. כמו שאומרים שפרסומת רעה היא גם פרסומת, נכון? אז הם עושים להם פרסומת רעה, וזה עושה להם, וזה מכיר בהם, זה מחזק אותם. אין עלייה בזמן ירידה, ואין בניין בזמן של הירוס. בזמנים של חורבן, הכל מתהפך אל שליטת החורבן. והרי אז גם הנביאים לא מצאו חזון מהשם. כן, נלקחה הנבואה. התפילות אינן מתקבלות. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. דלתות ההיכל נפתחים מאליהם ונסתלקה הברכה מלחם הפנים. וגם בשעת הדלקת המנורה בהיכל הנרות קבום מאליהם. נלקחה כל גבורת הגיבורים הלוחמים נגד האויב הצורר, עד שאפילו האויבים בעצמם לא האמינו והתפלאו מן הצלחתם. הקדוש ברוך הוא נותן רשות לפעמים לרשע לפעול בעולמו, וכשהוא נותן לרשע, לרוע את הרשות, אפילו הרוע לא מבין מאיפה ההצלחות האלה שלו. כל החיצים פוגעים בירושלים, אפילו אלו שלא נשתלחו שם, אפילו אלה שלא, שהם לא שולחים על ירושלים, פוגעים בירושלים. קיבה לאור והנה חושף מקיף מכל צד, בהלה ואין סדר, מערה, מערה כללה ומהומה, וכל הדברים המועילים הם להרע. העוזרים נעשים למקלקלים, כל האמת מתמוטטת ויורדת מטה מטה. כל שקר מתעודד ועולה מעלה מעלה, עולם הפוך ומהופך עוד הפעם. משומם ומפחיד את העיניים, יכולים לראות הנשארים שנשארו המה באין כוח ואין עונים. הרבה מגדולי ישראל שהיו בימי פריחת הציונות וסגסוגה נתבהלו מהעוצמה של טומאה זו, עוצמה שהולכת ומסתערת ומתגברת מיום ליום. דאגו על זה מאוד, וראו הצורך והנחיצות להילחם נגד ציונות זו, עם כוחות מאוחדים של רוב ישראל. זה מדהים, אבל כשקוראים את הכתבים של לפני 200 שנה, 250 שנה אפילו, 150 שנה, רואים איך רוב ישראל בדעה אחת. וראו את הצורך והנחיצות להילחם נגד ציונות זו, עם כוחות מאוחדים של רוב ישראל, שעמד עוד חוצה להציונות, עוד לא היה בכלל, עוד לא נשאב פנימה, וגם לכל ענייניה הוא עוד לא נשאב. למלחמה זו היה ההכרח לגייס את הכל. ההכרח להעמיד חומה בצורה נגד האויב הציוני, האויב מבפנים, שהסכנה צופיה ממנו יותר מן כל המחריבים מבחוץ שהיו לישראל עד היום הזה. בימים ההם, אחרי המהפכה ביהדות גרמניה, שבמשך כמה עשרות שנה נתהפכו כמעט כל ישראל שם לפורקי ועוזבי תורה על ידי האמנסיפציה וההשכלה הברלינאית. נתקבצו שם מספר, אמנסיפציה זה בעצם זכויות שוות, שוויון זכויות, סוג של שוויון זכויות, להיות כמו הגויים, מותר ליהודים ללמוד באוניברסיטאות, פורצו את החומות. אז ישראל מיד נהיו פורקי עול בגרמניה, וההשכלה הברלינאית בכלל גמרה אותם. נתקבצו שם מספר קטן, מאוד קטן, והחזיקו בשמירת התורה. נתקבצו שם בגרמניה. עוד המוצל מאש הגדולה שהצית שמה מנדלזון, שם רשעי מרכב, משה מנדלזון, וסיעתו הברלינאית. הקיבוץ של שומרי תורה בגרמניה נודע בעולם בשם אורתודוקסים שבארץ הזאת. והיה להם ניסיונות ומלחמות נגד רוב רובם של זרע היהודים שמה. שנעשו לרפורמים, לנאולוגים, ושאר השמות שקראו להם, קונסרבטיבים, בונדים, בונדיסטים. אלה הרפורמים היו מאורגנים ומיוסדים ושולטים. האורתודוקסים נחלצו גם הם להתארגן ולהתקבץ, ונתייעצו על זה במשך הזמן. נחיצות הקיבוץ והאיחוד שלהם, קיבוץ זה כמובן התקבצות אספה, לא קיבוץ קולחוז כמו של הציונים. נחיצות הקיבוץ והאיחוד שלהם הביאם לפעול בעניין זה. רב אחד הציע זאת גם לאיזה גדולי ישראל במזרח אירופה, ונולדה ההחלטה לקבץ כל שומרי תורה בשם, תחת קטגוריה שנקראת, שקראו לה שלומי אמוני ישראל. שם נוסף שלה נקרא אגודת ישראל. השם שנבחר לארגון זה אחרי קלות זמן קצר היה אגודת ישראל. מפני שהציונות השתמשה בעיקר באמצעים של ארגון התארגנויות עולמיות, קונגרסים וכדומה, והנימוקים שלהם היו רק אנושיים וגשמיים, אלה אשר הסכימו על התייסדותה של אגודת ישראל, ראו תועלת להרשות לאורתודוקסים מגרמניה לעמוד בראש התאחדות זו של החרדים. מפני שהם היו מורגלים בעניינים הללו ובקיאים בהם. הוסכם לפי שעה להשתמש במראה חיצונית של אמצעים הללו של ארגון, הסברים ותעמולה. עבור התכלית העיקרית להתנגד להציונות ולהשתלטותה על כל המחשבות. נתייסדה אגודת ישראל בקטוביץ' ברוב פרסום, בהשתתפות כמה מגדולי ישראל. ההסכם היה שם שהמה האורתודוקסים יעמדו בראש הארגון, אבל המנהיגים הם הגדולי תורה ויראה, וכל דבר יהיה נעשה על פיהם לבד, בלבד. השיתוף של האורתודוקסים הוא רק למען להוציא לפועל את ההחלטות של גדולי התורה עם האמצעים הנאותים לפי שעה. במטרה היחידית, הבלעדית, שהיא מלחמה נגד הציונות והציונים, העומדת על סדר היום. ההכרח היה להשתמש עם כל כלי זין, עם כל ההסברים המועילים לכל חלקי הציבור החרדי, לאלה שעודם לא התקרבו להציונות בשום קירוב, וגם לאלה החלושים בדעתם, שמעמדם רופף, ומתחילים להביט אל העולם ומלואו, אפילו רק בעין אחת. אגודת ישראל תעמוד למבצר, להסביר הדברים ולעורר על הסכנה, ולהפיח האמת בתוך מחנה ישראל. תעצור בעד רוח זרה של הציונות מלהתחזק ומלהתפשט. הכל על פי דעת תורה של גדולי התורה, והאחרים אשר במסגרת של הנהגת האגודה עומדים רק מוכנים להוציא לאור דבריהם ורצונם של גדולי ישראל. ציטוט: אם לא הייתה ציונות, לא הייתה אגודת ישראל בעולם. אמר את זה יעקב רוזנהיים, עליו השלום, מנהיג האורתודוקסים ויושב הראש של אגודת ישראל. כי דבר זה, להילחם בציונות, הייתה עיקר יסודה ועיקר זכות קיומה של אגודה. דבר זה בלבד. בדבר זה הוא עיקר הטיפול. הסכנה הזאת היא עומדת תמיד לפנינו בראש ובראשונה, בכדי להודיע על דבר הגדול שבגדולים הזה, לעם כולו, כקטן וכגדול. נתייסדו עיתונים אגודאים עם לבלרים, לבלרים זה עסקנים, שומרי תורה. נוצרה ספרות אגודאית ואמצעים אחרים. לומר הדברים בכל לשון, ששומעים כצורך שעה ולצורך רבים. והותרו לבוא בקהל עניינים הללו, כבשעת חירום ובשעת סכנה ממש. רבים מגדולי ישראל לא השתתפו באגודת ישראל, והיו גם אלה שהשתתפו בהתחלה, ונסוגו אחר זמן קצר מהארגון הזה. כי לא הביטו בעין יפה על כל המשתלשל מהצעדים הללו. לא רצו שהאורתודוקסים יהיו מורי דרך לישראל, בעת שהיהדות שלהם בעצמה מצומצמת וחלושה מאוד. לא רצו להכניס הרכוש העולמי האנושי לפעולת הצלת התורה והאמונה, לבלרות וספרות של שכל אנושי גשמי. עסקנות. גשמית בלבד. ימלא מקום לימוד התורה וספרי הקודש. ראו בכל זה דבר חדש ומוזר, שקשה שתצמח מזה טובה הנדרשת. היו גם גדולי תורה שבתוך מסגרת אגודת ישראל, כמו הגאון הקדוש רבי אלחונון וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם יקום דמו, שהביע ספקות רבות מפעם לפעם על כל המהלך שהתחיל להתהלך בתוך המרכז הזה. אם כי היה מן המשתתפים בענייני האגודה ורצה בקיומה. לדאבוננו, אגודת ישראל, שנתייסדה לשמור על החרדים מן ההשפעה הציונית והחיצונית, נסתיימה בהבאת השפעה הזאת למחנה ישראל הנשאר. היא זאת ששיווקה את הציונות בסופו של דבר. הייתה זאת פרשה ארוכה וממושכה. הליכה איטית עקב בצד אגודל, עם סיבות רבות, מבפנים ומבחוץ. סיבות זה לא המילה שאנחנו רגילים אליה בעברית המקולקלת. סיבות זה מה שמסובב אותנו. זאת אומרת, עם דברים שגורמים לתוצאות מצידנו, להתנהגות מסוימת מצידנו. זה סיבות. אבל דבר זה ברור שסופה של אגודה, כמו שאנו רואים אותה היום, היה נעוץ בתחילתה, בזמן היתר של תקרובת חוץ להיכנס לפנים. להשתמש בדברים עולמיים ובהיגיון אנושי של האורתודוקסים הגרמנים למען חיזוק קדושה בישראל. ההתחלה הייתה רק בקיעה קטנה, דקה מאוד, שקשה מאוד לראותה, בקיעה בחומות, סדק בחומה. היה אפשר אפילו להבין ולהסביר דבר חדש וקטן הזה, בעל כורחה מצד חומרת המצב. אפשרנו סדק בחומה. מצד החושך של ענני הציונות שהתחילו להתקדר ולהאפיל את שמי ישראל. אין ברירה, חייבים לפעול, צריך, אין מה לעשות, צריך קצת לפרוץ את החומות. אפילו רק סדקים קטנטנים. זו הייתה המחשבה. סוף כל סוף, הכל מתנהג על פי גדולי התורה והיראה, אז הכל בסדר. הכל באופן היותר טוב, אבל הפתח שנפרץ, כחודו של מחט, של הסברת העניינים על ידי היגיון ואמצעים עולמיים. עולמיים זה שהם בלשון או אמצעים של כל האומות ולא של האומה הישראלית. לא של הקודש, לא בצורה של הקודש, אלא בצורה של החול. החוד מחט הזה שנפתח, הפתח הזה שנפתח, הסדק בחומה, השאיר את הרושם הזה על כל המהלך. הפתח הקטן הזה נתרחב בהמשך זמן, לא כביר, מהר מאוד, ונכנסו בו כל ברק וכל כתם עולמיים. הפורץ גדר, איש אחינו נחש. לקיחת לב ישראל מאותה הקדושה של תורה וספרים הקדושים האלוהיים, שהן הן הדברים המקדשים ומתהרים ומגביהים את הנפש מישראל למעלה גבוהה, אל אותן הדברים של טבעיות וארציות שהחלישו ופיחתו, הפחיתו את הכוח שדוחה בנפש, עד שהכשירו את הקרקע להיות הפקר ותצמיח גידולים לכל קוץ ודרדר אשר יזרע בה. מין גרעיני העולם הזה והמון אשתונותיו. מן ההסכם על הצורך של הסברות עולמיות בכדי להשיב להציונים על פי דרכם. כן, צריך לדבר איתם בדרך שלהם. ככה, זו הייתה הגישה השגויה. נולד ההיתר לקרות בעיתונים ובספרות חרדית ולהגות בהם, מה שפתאום פרץ את הגדר, את החומה, באופן הרבה יותר מהותי. פתאום נהיו עיתונים חרדיים, ועיתונות חרדית זה דבר נורא, כי זו פריצת גדר שממנה זה מדרון שאי אפשר לעלות ממנו. בכל ערי פולניה נוסדו על ידי האגודה ספריות של המחברות הללו. הוא לא קורא לזה ספרים כי זה לא ספרים, ספר זה דבר קדוש. ספרים קוראים רק לספרי קודש ולספר תורה. אז מחברות זה קונטרסים, כל מיני חוברות, עלונים, מה שאנחנו קוראים ספרי חול, אבל זה לא ספרים, זה מחברות. עיתונים מתפרסמים בכל יום ובכל שבוע. הצעירים קוראים ומתעמקים בהם מפני הטעם שלא יקראו במחברות הציונים. מפני הצורך הזה נתהווה גם הצורך לגדל ולחנך לבלרים, עסקנים וסופרים חרדים, עיתונאים, בכדי להמציא חומר של קריאה מספיק, כדי שהצעירים לא ילכו לקרוא את ספרי ההשכלה והתנועה הציונית והרפורמיות. הצעירים שואפים לזכות פעם בהזכייה הגדולה הזאת, להיות אחד מהם, ושהשם שלהם יהיה מפורסם כמותם, כמו הכופרים. פתאום הם, דרך הפרצה הזאת, ראו את העולם הקלוקל ונשאבו לשם. לתכלית זה נוצר גם הצורך להגות בספרות עולמית, ספרות חיצונית, ספרות גויית, ספרות כללית, שזה אסור בתכלית האיסור. זה תמיד היה אסור, אבל שם נפרצה עוד גדר. הצורך להגות בספרות עולמית בכדי לאפשר את הכישרון של כתיבה שיתפתח באופן הראוי, כי פתאום, כי צריך להכשיר מלא כתבים חרדיים. גם נכון למלחמה זו אספות ונאומים נגד הציונים, ומפני זה יש גם להקשיב לנאומים העולמיים כדי לפתח את הכישרון את הרטוריקה, את הנאום. וכל אחד מהצעירים משתוקק להיות הנואם המודרני שכולם מכבדים אותו. ישנה גם הנחיצות לשמוע ולדעת טענות של הציונים, ולכן צריך לקרוא את עיתוניהם ולשמוע את דבריהם ולהתעמק בהם, בכדי שהתשובות יהיו מנקודת הראות של הטענות הללו בעצמם. המהלך הולך ומתרחב, הולך וגדל, עד שנדמה כי האמצעים הנסמכים, הנסכמים מן האגודה עבור המלחמה בציונות, הם המטרה לעצמה. כולם נשקעים במחשבות הללו וחיים בהם. העיתונים האגודאים אינם מפרסמים את החדשות העולמיות לבד, בלבד כדי שלא לקרוא את החדשות הללו ביחד עם תיעוב המתפרסם בעיתונים השונים, אלא העיתון נעשה גם למחנך בענייני התורה והאמונה. ככה הם מערבבים גם את המתערבבת גם התורה יחד עם כל הדברים הזולים ביותר, ואז בעצם מתשטש ההבדל, מתשטש את ההבדלה בין קודש לחול. הלבלרים כותבים על הכל, הם השולטים על הכל. תרבות העסקנים התחילה. המחברות האגודאיות, כל החוברות של אגודה, שהכל כבר קוראים בהם בהיתר, לכולם פתאום יש היתר לקרוא בזה, מהווים את הניתוק מן הקריאה בספרים הקדושים הרבים, לשאוף מהם רוח, צח, דברי חז"ל, חכמנו זכרם לברכה, הקדושים, המקובלים עד משה רבנו עליו השלום. העיתונים מחליפים את התורה. העסקנות מחליפה את התורה. ותחתיהם או בשיתוף עמהם נכנסים ללב דברי הלבלרים, העסקנים והסופרים. הגם שהם, אפילו שהם שומרי תורה במעשה, הגשמיות והארציות שולטת על, משתלטת על מחשבתם ועל דיבורם, על השיח הציבורי. שהם, הלבלרים הדתיים בעצמם, ינקו ושאבו את אותן המחשבות מן העסקנים הגויים או מהציונים, והתחנכו על ידיהם. שם הם התלמדו בעצם. ההגשמה והזוהמה העולמית וגם הציונית נכנסת ליהדות החרדית על ידי צינורות רבים דקים, בלתי נראים, או נראים ההפך. לבושים חרדיים, וזה מטעה. על ידי לבושים שונים המונעים ההכרה על הנלבש בתוכם. הלבוש מטעה ומונע את ההכרה שלנו להכיר את מי שנמצא מתחת ללבוש הזה. הכל ללא עיכוב, ללא ריסון, ללא שליטה. כי כבר הם כלי מלחמה להילחם בציונות. והצורך, צורך השעה, הביאם והכניסם לתוך מחנה ישראל. ההסכם הראשון שהיה מן גדולי התורה להשתמש לפעמים בזמן מן הזמנים באיזשהו כישרון אנושי במלחמה עם הציונים נתרחב על ידי הנהלת האגודה בהרחבה כל כך גדולה עד שפנים חדשות באו לכאן. ההתרחבות וההתגדלות בעניין זה היה מביא ומוליך אל ההפך הגמור בסופה, בתכליתה. וגם בתחילתה לא היה אפשר שיצמח מזה שום התקדמות במלחמה הזו. אם עמלק לא נלחמים בכלים של עמלק, למרות שהרבה רבנים אומרים את זה היום. ההתנגדות לציונות המיוסדת על תוצאות של היגיון אנושי, מחמת חסרונות אנושיים הנראים בציונות לבני אדם, הוויכוח הזה עם טענות הללו יסתיים בוודאי בניצחון גמור לציונים. אפשר ואפשר להם להציונים להראות עובדות ופעולות המכסים על החסרונות הקטנים, הנמצאים רק אחרי הביקור והחיפוש, ביקורת והחיפוש, שכמעט אי אפשר למונעם בהמשך הדברים הגדולים שהציונים עושים. טוב, נו מה, יש לנו גם טעויות, ברור, ברור. אנחנו מאפשרים ביקורת, הנה, מבקר המדינה, כל זה. זה רק נותן לגיטימציה לציונות. כשהציונות באה ואומרת, ברור לנו שאנחנו עושים גם טעויות, אבל השליחות שלנו היא החשובה ביותר, ואת הטעויות אנחנו מתקנים ונתקן, ואנחנו נקים ועדות חקירה ונתקן את דרכנו. ההישגים האנושיים שהשיגו הציונים עד הנה, עד אז, עושה רושם יותר מכל הביקורת של מתנגדיהם. מעוררים גם התקוות והחלומות שיש ביד הציונים לפתור את בעיית הגלות ולהביא ישועה לכלל ישראל כולו. אין ביד אגודת ישראל להראות איזושהי דוגמה של פעולות כמו הפעולות הללו, אפילו במידה מצומצמת מאוד. הם לא יכולים להתחרות עם זה בכלל. היא לא עם הטענות של הציונות, לא עם האתוס שהם יצרו. עם החלום, עם הכמיהה, עם התקווה שלהם. עם שילוב היצרים שהתנועה הציונית, שהרעיון הציוני גרם לכלל, לכל תפוצות ישראל, אגודת ישראל לא יכלה להתקרב, להתחרות בזה. הם הבטיחו גאולה. מפני זה הוויכוח והביקורת, מהגישה האנושית, העולמית, הארצית, לא הייתה משפיעה כלום בהשפעה שורשית, בהשפעה אמיתית. זאת אומרת, שב ואל תעשה, אם אתה הולך לעשות את זה בדרכם, והרבה יותר גרוע, אז שב ואל תעשה, עדיף. אמנם, הביקורת על הציונים, מפני שהם פורקים ומחללי תורה, פעלה במידה ניכרת. וזאת בלבד נשארה להאגודאים להתעסק בהתנגדותם. זהו. מה שנשאר לאגודה זה, הם חילונים, הם לא שומרים תורה ומצוות. זהו. התייבשה כל ההתנגדות המהותית לציונות במהותה. לדאבוננו, הביקורת הזו וההתנגדות הזאת הביאה תוצאות מאוימות בנוגע לריחוק מן הציונות עצמה. לריחוק מן הכפירה המוחלטת בכל עיקרי האמונה. שזאת בלבד הוא תוכן הציונות מראשית יסודה עד סוף בניינה. במהרה בימינו. האמת הזה בנוגע לציונות לא היה מתפרסם מן הלבלרים והמזכירים שהדברים של אגודת ישראל מתפרסמים על ידיהם. אולי גם לא הייתה זאת ידוע ומובן להם. הניגוד, ההתנגדות לציונים מפני שהם עוזבי תורה, שזה מה שהתפרסם ללא הרף, נעשה לממלא המקום להתנגדות לציונות עצמה. הניגוד, ההתנגדות לציונים מפני שהם עוזבי תורה, התפרסם ללא הרף, וזה מילא את המקום, זה בא על, על, על החשבון של ההתנגדות לציונות עצמה. ואחרי משך זמן, החליף הניגוד הזה את כל האמת, והביא הכשר לעניין הציונות. בתנאי שהציונות הזאת ובניין הארץ והמדינה הזאת תהיה אגודאית. בלוויית שמירת מצוות מעשיות, או מה שנקרא כהיום מדינה על פי תורה. זאת הייתה ההתחלה והסוף לכל המהפך והחיסול לעניין של אגודת ישראל, כמו שאנו רואים אותה נוכח עינינו היום. היהודים החרדים אז מקשיבים לדברים הנאמרים מן העיתונים האגודאים, קדושת התורה שבתוך ליבם מביאה אותם להתחזק מן השמד והכפירה הציונית. ולזאת כל הטענות מתקבלות אצלם. אפילו אותן הטענות של החסרונות בפעולות הציונים שהעיתונאים האגודאים מציעים לפניהם. שהרבה מהם אין בהם ממש. כי יהודים החרדים מוכנים הם ברצונם להתנגד לציונות מצד קדושת ישראל הנצחית הנובעת מנפשם. אבל הטענות נגד הציונים מפני שהם פוקרים ועוזבי תורה בוודאי צודקים אצלהם עד מאוד ומקבלים אותם בכל ההתלהבות. כי כבר מכילים הטענות הללו ענייני תורה שזאת מסעת נפשם. בקיצור, הם היוו טשטוש חושים. העסקנים של אגודה הם אלה שהסיתו את הלבבות של החרדים מהמלחמה האמיתית לכיוון ששירת את הציונות לחלוטין.